יום חמישי, פרשת מיקץ. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הסיפור היומי, סיפור מופלא, שהתרחש בזמן האחרון עם אישה שממש מסרה את נפשה לתורה. סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ובא בקול ברמה, שמע סיפור שכמעט שאי אפשר להאמין לו. אומר, סיפרתי את זה לגיסי, מורן אגרח קניבסקי, ואמר שאי אפשר לזלזל בכזה סיפור. לכן בהחלט הוא אומר שהמסירות שגילתה שם בת ישראל עמדה לה לחזות בדברים שאף אחד לא זוכה להם. אז בוא נראה מה היה שם. מדובר בתלמיד חכם, אברך תלמיד חכם שכוחו בפיו. לשיעורים שלו, לשיחות שלו, מגיעים הרבה אנשים שנהנים לשמוע אותו. פעם בערב פסח, הגיעו אליו פעילים של אחד ארגונים שמתעסקים בעלי תשובה, והודיעו לה איזו קבוצה גדולה של יהודים שרוצים להתקרב למקורות, והם הולכים להיות ביחד בליל הסדר בבני ברק. הם אומרים לו, אם תועיל בטובך, להגיע אליהם בליל הסדר, להשמיע להם מנוף את סוף המראיך, אין ספק, זה יגרום להם חיזוק גדול. אבל אותו אחד הסתפק, התלבט, לעזוב את הבית בליל הסדר. טוב, הוא קיבל את אשתו, הוא התייעץ עם אשתו, וקיבל ממנה את ההסכמה המפורשת. ואז הוא החליט שהוא עושה את זה. הוא ילך לדרוש בפני הקבוצה של עשרות משתתפים. התוכנית שלהם הייתה, שבתחילת ליל הסדר, יגיע הביתה, יעשה שם את הדברים ההכרחיים, וקצת אחרי זה הוא ילך למקום ששם יהיו את הקבוצה שמתחזקים. טוב, כשהוא הגיע ליל הסדר, הוא הגיע הביתה, אחרי מהבית הכנסת, ואז הוא רואה, כשאשתו צריכה לנסוע בדחיפות לבית חולים, הוא מבין שהוא צריך ללוות אותה. הוא אומר פה הרב זילברשטיין, כל מי שמצוי בנושא קצת, אז יודע שליל הסדר, יש בעיה של מחסור בכוח אדם בתי חולים, כי כולם רוצים להיות בבית בליל הסדר, בלילה המיוחד הזה, גם המילדות, שאר אנשי הצוות הרפואי. באמת, כשהם הגיעו הבני זוג לבית חולים, אז הם ראו שיש להם באמת מצוקה גדולה במיוחד, שהיה שם סך הכל מהלדת אחת, והמצב היה ממש קשה מנסור. כך שאם חז"ל מגדירים תמיד את זמן הלידה כמצב של פיקוח נפש, הרי שבאותה שעה, אחת כמה וכמה. טוב, בעלה של היולדת הבין שהוא צריך להישאר שם במקום, הוא לא יוכל בשום אופן להגיע ולהרצות לפני הקבוצה של המתחזקים. אבל להפתעתו, אשתו זאת הייתה שפנתה אליו, וביקשה מהם שיעזוב אותה לבד וילך לשאת מדברותה בפני הקבוצה. היא אמרה לה, תראה לה תעזור לי כאן כלום. השם כבר ישלח לי עזרה מיליון הלאה, כמו שהוא יעשה לשאר הילדות שנמצאות פה. טוב, הוא לא הסכים כמובן, היא לחצה ולחצה, שכנעה אותה שזה לא יעזור כלום שהוא נמצא שם. השתכנע והלך למסור את אותם דברים שהוא תכנן לומר. כשהוא חזר מהשיעור בבית חולים, הוא כבר מצא את אחרי הלידה, עם פנים קורנות בצורה מיוחדת. היא מספרת לו, מיד אחרי שהוא הלך למסור את השיעור, נכנסה לחדר זו מיילדת חדשה, הייתה לבושה בחלוק לבן. המיילדת שלא הייתה שם עד לאותו רגע ניגשה אליי ועזרה לי בכל מה שהייתי צריכה. היולדת הייתה מאוד נרגשת, היא העידה בפני בעלה שהתבוננה בפנים של אותה מיילדת, אז היא הבחינה שזה בעצם איזו רבנית שנפטרה לה אחרי כמה שנים, ומיד אחרי שהיא עזרה לה, היא פשוט נעלמה. ועל זה אמר רב חיים קניבסקי שהוא מאמין, הוא מאמין לסיפור הזה, כי הוא מגיע עם סירות נפש לתורה של אותה הולדת שהייתה מוכנה להישאר לבד. לכן זיכו אותו מהשמיים בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם דיני הדלקת הנרות, לנושאים ומתארחים בימי חנוכה. אבל כשנמצאים רק להדלקה, אצל סבא, סבתא, אדמור, צדיק אחר, לא יוצאים מדי חובה. אפילו אם נשארים שם כמה שעות ואוכלים ושותים, כי זה לא מקום של השינה ולא אכילה. אז לכן צריך גם להדליק חוץ מזה. מי שמתגורר בקביעות אצל משפחה, לפחות 30 יום לפני חנוכה, נחשב כבני הבית ויוצא בהדלקה שלהם. מי שבאים להתארח יום יומיים, או אפילו לכל החנוכה, אם יכולים להדליק בעצמם, הכי טוב, ואם לא, הם חייבים להשתתף בהדלקה. בוודאי אם יש להם חדר מיוחד לשינה. כשמדובר בשאינם נשואים, בני ספרד, שהבית מדליקים עליהם כדין, בברכה, אז בכל מקרה לא יברכו על ההדלקה בבית המארח. כמו כן צריך לציין שלדעת הרב עובדיה, בן ספרד, שבא לאבא שלו, הוא חתן לחמי בשבת חנוכה, אז הם מוצאים ידי חובה עם הבית, כאילו הם מבני הבית. אבל שאינם נשואים, בני אשכנז שמתארחים גם לשינה, הם לא יוצאים בהדלקה של ההורים שלהם, וצריכים להשתתף עם המערכים, אם הגיעו אחרי שכבר הדליקו, ולא השתתפו, אז הם כן צריכים להדליק לעצמם עם ברכה. איך משתתפים? אז אופן ההשתתפות זה על ידי השתתפות בפרוטה, זאת אומרת, או שיתנו 10 אגורות, כן? פרוטה זה 7-8 אגורות, יותר, לפני שנה, לא לפני שנה, בימים האלו זה 7 אגורות. אז יתנו את זה לבעלי הבית כדי שיהיה להם חלק בנרות בשמן, או שיקנו להם מכינן סודר, הבעל הבית את ה... או בהגבוה, חלק בשמן או בנרות, ויגידו, אנחנו נותנים לך במתנה חלק בנרות או בשמן. אורח שישן במקום אחד ואוכל במקום אחר. ששני המקומות שווים מיוחדים לו, מברך במקום שהוא אוכל. אבל כשמקום האכילה לא מיוחד לו, ואילו מקום השינה כן מיוחד לו, עוד אומר הרב אוזנר שהוא מדליק במקום השינה. פעל או אישה שמתארחים וישנים אצל אחרים יוצאים מהדלקת הבני זוג שנשארו בבית ולא צריכים להשתתפות עם האחים, אבל כן צריכים לשמוע את הברכות. אם רוצים להדליק בעצמם, רשאים, רק יכוונו לא לצאת בהדלקה של הבית. אחד מבני הבית שנסע לחוץ לארץ, אז הוא יוצא ידי חובה בהדלקה שמדליקים על הביתו בארץ. אפילו שמקום שלו הוא נוסע, עוד לא הגיע זמן ההדלקה בכלל. או אפילו אם הוא נוסע ביום ראשון של חנוכה, שם עדיין עוד לא התחיל חנוכה. כמו שאמר בשלב זה הנוער, שעיקר חובת פרסום הנס, תקנו אותה על הבית. וכך יהיה מצווה שאחד יבנה הבית הדליק, וכיוון שביתו כבר זמן ההדלקה, זה נחשב במקום שיהיה, כי אם כן אתה מצווה במקומו. אם לא מדליקים עליו הבית, והוא לא מדליק שם לעצמו, אז הוא צריך להשתתף עם המערכים. בני ישיבה, בנות נביאה, כשמקום השינה במקום החדר אוכל, מקום האכילה, ובאותו בניין, לדעת רוב, פוסקים עדיף להדליק בחדר אוכל. כך גם דעת החזוני, שככה גם אמר פלן תלמיד בכל בישיבת כל תורה. לדעת רימון של פיינשטיין והמחסית צחוק, צריך להדליק הפנייה במקום השינה, כמובן צריך להיזהר משרפה, בכל מקום שמדליק. אם ישנים בבניין אחד ואוכלים בבניין אחר, יש בזה מחלוקת, הפוסקים איפה להדליק. הרב אוזנר אומר שאפשר להדליק או בפנימיה בחדר אוכל או בית מדרש, כהוראה של הנהלת הישיבה. יש כאלה שאוכלים ארוחה אחת של פז במקום השינה, ואז מדליקים שם מכתחילה. בני ובנות ספרד מברכים רק כשלא מדליקים עליהם בביתם. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם שיג ושיח באדיבות או חסיושה. הוראות, הברכות ומעשים, מורן שר התורה. גרח קנבסקי שליטה שנרשמו על ידי נכתו, נאמן בייסר וגונר בר קנבסקי שליטה. נשאל מאון הגרח קנבסקי על ידי יהודי שנוסע ברכב שלו ליד כפרים ערבים, והותקף על ידי מחבלים מרצחים באבנים שהושלחו על המכונית שלו בזמן הנסיעה. הוא תיאר את זה שזה ממש מצב של כל השחיים ממשית. האבנים פגעו במכונית, גרמו לנזק, וניסי ניסים להם נפגעים בנפש. באותה נסיעה השתתפו גם ילדים ובני ביתו של השואל. מכשכך, אז הנס היה גדול אף יותר, שלא נפגע אף אחד. אז הוא שואל את רב חיים, איך להודות לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול, מה אני צריך לעשות בשביל זה? רב חיים חשב קצת, ואז הוא הוסיף, ואז הוא השיב, כשיוולד לך ילד בעזרת השם, תקרא לו ניסים. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סיפור שנשתה בידי שלי ראו. וסופר, נשלח על ידי בעל המייסה. מספרת פה אחת שהייתה בתיכון, כיתה י' א', יצאו למחנה חורף, היום הראשון מוקדש כולו, לטיול ארוך ומענה, רק בערב מגיעים לבית הערכה. שמה, שם מתארגנים בחדרים, אוכלים ארוחת ערב, וממשיכים בתוכניות ככה לתוך הלילה. אני מספרת על חמש חברות טובות, קבוצה, במהלך הטיול היינו כל הזמן ביחד, עם חמש בנות בעלות ככה מרץ, רעיונות מגוונים, כולל גם קצת שטויות. העיקר שכולם נהנו, לא הזקנו לאף אחת, ככה חשבנו. אבל היה זה משהו קטן ואולי גדול, שקצת פגם בענה. היינו קבוצה מגובשת, ופתאום מגיעה איזה בת חדשה, אחרי שגם היא שייכת לקבוצת שלנו. האמת שלא לא היו לה כל כך חברות, אז היא החליטה לבד שהיא החברה שלנו וזהו. הצטרפה עלינו במשך כל הטיול, נדחיפה בתמונות ועוד. בצורה שהצבנה אותנו. במבט לאחור, עצוב לכתוב את המילים כמו שהן נכתבות, אבל בשעת מעשה, עם כל ההתלהבות של המחנה והטיול, חשבנו רק על דבר אחד, ליהנות, והיא, איך לומר, פגמה לנו את ההנאה. מי קרה לה בכלל? טוב, מחשבות, אומר שבמבט לאחור מצטערים עליהם, אבל בשעת מעשה, התלהבות עשויה לעבר את העיניים. אז במהלך יום הטיול, היינו עסוקות איך לנער אותם מאיתם, איך להתחמק, אבל בערב הסתבר שזו הייתה רק ההקדמה. כשהגענו לבית הערכה, הם צריכו להתארגן בחדרים, זו הייתה חלוקה עצמאית, כל כמה בנות לקחו חדר וזהו. כיוון שידענו את הצפוי לנו עם אותה חברה בלתי קרואה, אז תכננו איך לפתור את הבעיה. ידענו שהיא נדבקה עלינו במהלך כל היום, והיא בטח תרצה גם להצטרף לחדר שלנו. היה ברור שהיא מסרב לה, אז היא מאוד תיפגע. לא, הבנו שאנחנו עומדות לפני הכרעה. במשך הטיול עוד ניסינו לחמוק ממנה בצורה כזאת או אחרת, אבל פעם זה היה חייב להיות מוכרע ככה בחדות. לכאן או לכאן, אין דרך אמצע, או שהיא מצטרפת, היא מרוצה, אנחנו פחות. או שהיא לא מרוצה, או שהיא לא מצטרפת, סליחה, אבל המחיר יהיה פגיעה בה. ואז זה קרה. פתאום תפסתי את עצמי. ואמרתי, בואו נקבל את החדר בשמחה, בואו נראה לה שהיא כן מרצויה. בואו לא נחכה שהיא תבקש ותתחנן ותדחף. בגלל שלה מיוזמתנו, נזמין את להצטרף, ניתן לה הרגשה טובה. וכל אחד מאיתנו מבקש באותו רגע, בקשה של הבטח תענה. זה לא קל לנו, אבל בואו נתפוס את ההזדמנות. באותו שנייה, חלה מהפך בלב של כולם. ומאז ועד לסיום המחנה, היא לא רק צורפה לחדר שלנו, לקבוצה, דאגנו במשך כל הזמן שהיא תרגיש רצויה, שווה בין שווים, ושתהנה מאירועי המחנה בדיוק כמונו. התוצאות הטובות לא יחרו לבוא, רבותיי. אני ביקשתי מספר את בעלת המעשה, שזה יהיה לשעת אחי, שהיה זקוק לשידוך. כבר בדרך הביתה, מהמחנה, הוא דיברתי איתו, הוא סיפר לה על איזה שידוך חדש, הפתעה חדשה שהגיעה, ותוך שבועיים הוא התערב. חברה אחרת ביקשה שאחותה תזכה לילדים, וכעבור שנה היא ילדה. שאר החברות לא התקינו מה ביקשו, כנראה בקשות תקשיות. רגע, הסיפור לא נגמר, הוא בקושי התחיל. עברה שנה מאז, ונודע לי דבר שגרם לטלטלה. אותה בת שצירפנו לחבורה, עברה באותו זמן תקופה, התמודדות קשה מיותר. על הבן משפחה חולה, אמא שלה לא יכולה לנהל את הבית. וככה כל העול של הבית נפל על כתפיה של אותה נערה. וזה מלבד העומס הרגשי שהייתה נתונה, והדאגה התמידית לשלום האחים הקטנים ולשלום הבן משפחה החולה. כשהתחילו להתרגל לנסוע למחנה, התלבטה אם להצטרף כולה לחברות, ואז היא החליטה לקפוץ למים בניסיון של לשכוח קצת מהצרות. העובדה שקירבנו אותה בצורה כל כך עמוקה, הזריק על הים של כוחות עצומים, להמשך ההתמודדות הקשה, עד שכל ימי חייה, היא לא הייתה מסוגלת לשכוח את הכיף שהיה מנת חלקה באותה מחנה. אם תרצו, היא אומרת,
ושווה יותר והרבה יותר כל הבקשות ש... שנענו. רק מנסה לחשוב, אם אתם לא הייתה לנו את עשייה לשמי התפוצת מנו ברגע האחרון, ומה היינו נכשלים, ולעולם לעולם לא היינו סולחות לעצמנו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות. נרות זיכרון, הסגולה המיוחדת בנרות חנוכה לשיפור הזיכרון. פניני השבוע, פניני פרשת שבוע, זה בא בגילון דרישה וחקירה. הוא מביא שם אחד השאיפות הכמוסות והרציות ביותר של כל אחד מאיתנו, זה לשפר את הזיכרון. כמה פעמים אנחנו מנסים לזכר איפה למד בניין כזה, עניין אחר, איך נפסיקה הלוכה במקום פלוני. אפילו סתם מספר טלפון שחייגנו לפני קצת זמן. אבל כל כימות במצח לא יעזור כשהזיכרון מעטל בנו. ומה אכלנו קרה בו יצא, יש לנו הזדמנות לשפר את הזיכרון. כך אומר ספוסמת פרשת מיקץ. ההתבוננות באור הנרות, ההבטה לתוך שלבת שמרזות ופצילות, ההסתכלות המעמיקה לאש מחדדות את העיניים ומשפרות את הזיכרון שבעתיים. הם סגולה מצוינת לשיפור הזיכרון. לא רק זה, הרי כולנו עושים לי קשה לא פעם בריאה אסורה. המבט מתקה, הריאה רוחנית נחלשת. מגלה ספסי צדיק, כשההתבוננות באש הנרות צורפת כל ריאה אסורה שחקוקה בהיסטוריה של העיניים שלנו. אז בנר חנוכה אסור להשתמש, אבל בהשפעה עצומה לרוסם מלבד, כדאי מאוד. בואו נפנה זמן, נפנה זמן לשבת מול נרות חנוכה, להסתכל בהם, להתבונן בקדושה, לראות אותם, וכמה שיותר, כך גם נזכה לשפר את הזיכרון, וגם לתאר את העיניים והלב, לאוב דוי ואלה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו לקראת סיום, עם קטע נפלא, ביאור נפלא לאור המיוחד של חנוכה. אבני סוחו, במאמר ב', כסלב טייבס מאמר ב', הוא מאיר, למה לא נמצא מצוות חנוכה בדברי חז'ל, אלא רק באסתר, ברמז? המשנה נמצאת רק בדרך אגב, כן, אומר רב יהודה בנר חנוכה פטור בו, בקמה. מסכת שבת דיברו עליה מהסתת מי חנוכה, אבל אין איזה מסכת כמו פורים למשל. גם בזוהר לא רק פעם אחת יש בענייני חנוכה. כך גם התיקון הזוהר. מסביר אבני סוחר שחג החנוכה זה אור מיוחד שנשתמר לדורות האחרונים. זמן חזה צריך להעלים אותו, כי לא הגיע הזמן לגאות אותו לרבים. הוא מסביר שאמת האור הזה שמיר בחנוכה יתגלה לעתיד לבוא. אך ככל שמתקרבים לגאולה העתידה, ככה הוא מוסיף להתנוצץ יותר ויותר. לפעמים קשה לנו להוציא להלוך אל המעשה מהדברים הקדושים האלה, מסגנון כזה. כי נראה לנו שאור זה דבר שמאיר בנשמה, מה אנחנו יכולים לעשות איתו? אבל אפשר קצת כן לקרב את הדברים לשכל, להוציא מהמלוך אל המעשה. והפירוש הוא כזה, כמו שאנחנו מצויים בפסח, לדבר את החמץ לכל מצה, ככה אנחנו מצויים בחנוכה, להודות, להלל ולהתבונן בניסים. אנשים שקוראים איתנו כל הזמן. מה שמקיף אותנו. חזק את האמונה. עד שיער לנו בתוך החושך, וזה האור של המשיח. שאפילו שהעולם הולך ונחשך מיום ליום, אנחנו לא מתפעלים ממנו, אנחנו ממשיכים להיות איתנים באמונה, כי זה אור במשבתנו. והאור הזה מאיר דווקא בחנוכה, בגלל שחג חנוכה חלוק בעניין הזה הם שער ימים טובים. כי בעוד פסח, שבועות וסוכות נועדו להתבונן בהם בניסים של גאולה, חשכת חנוכה נועד להתבונן בניסים שבתוך הגלות. דוגמה להתבוננות בניסים בתוך הגלות, אחד נקלע לקושי גדול, למשל חינוך בנים. הוא לא רואה איך הוא נחלץ מזה, איך שהוא עתיד לחלץ מזה. אבל כשהוא מתבונן, הוא רואה איך שהריבון שלו למטף אותו, סביב, חסדים גדולים ועצומים, בשביל זה הוא מתחיל להודות לשם על החסדים, עד שלאש של האמונה ניצתת לו בלב, הוא לא משאים יותר לא את עצמו או לא את האחרים. זו דוגמה להתבוננות בניסים שבתוך הגלות, וזה האור של המשיח, כי האור של המשיח זה לרקוד משמחה בתוך השחת הגלות.
כך שלמלא החושך לא ייתכן אורו של משיח, ולמלא הגלות לא ייתכן אור חנוכה. אז יהודי אחד שהשתתף באספה שמרחה להורים שהעבדים שלהם התרחקו אחרון אצלן מהדרך, סיפר שבאמצע האספה נראה שם אחד מהמשתתפים ואמר, תגידו, למה חז"ל אמרו צרת הורים חצי נחמה? יש בזה היגיון שהידיעה שעוד אנשים סובלים כמוני תרגיע את הכאב, והוא עונה, הסיבה שאדם לא מוצא נחמה לנפשו, בגלל שהוא לוחם כל הזמן במחשבה, חושב מחשבות, אילו הייתי עושה אחרת, אילו הייתי עושה ככה, היה יותר טוב. כיוון שעסוק כל כך במחשבות האלה, אז הוא לא מוצא מקום לחשוב על חסדי השם. לכן מעשים את כל אלה שסובלים אותה צרה, אז כל אחד ואחד רואה שמשהו סבור, שאילו היה עושה אותו מצב הנראה יותר טוב, אז הנה האחרים עשו את זה גם, ואצלי המצב לא נראה יותר טוב. ממילא כולם מפסיקים להילחם, מוצאים נחמה לנפשם. ואז שהנפש נרגעת, אז מאיר בהם הראש של משיח, יכולים לצאת בריקוד של שמחה בתוך החושך. וכך הלאה והלאה ממשיך במאמר הנפלא, שובה בגילון אביניני, שם יעזור שנזכה, והיום יומיים האחרונים שנשארו לנו, לנצל ולזכות לאור הגדול של חנוכה. ולשים רבותיי התחזקות יומית, בספר מאורם של ישראל, על מחליוד המובא שם שכשהוא היה, מחליוד יפקו מתברך צעיר, היה לו פנקס שקרא לו זיכרון חסדי השם. משם הרושם חסדי השם שנעשו לו. אחד הימים, תוך כדי סידור הבית, התגלה הפנקס. כשהוא ראה שזה התגלה, אז הוא קרא אותו, השליך את הקרעים, כי כל מעשיו היו תמיד בצינה. תודה רבותיי לקבע זמן מסוים ביום להתבונן בחסדי השם ולסיפוק כל צורכנו ונודה להשם על כך. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלא כולם המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות וגשמיות, בשרות טובות וכל טוב סלם.